מי מושלם? יסודות, עקרונות, מודעות עצמית ורוח. תורת ישראל וחכמיהם. אנחנו בעמוד 53. ואתמול ראינו פסקה לפני האחרונה, שוב ושוב דיברנו על התכלית של רגשי האשם, מה תכליתם, מה תפקידם, מתי רגשי האשם ממלאים את תפקידם, מתי הם מתבטאים בצורה שלילית ולא נכונה, מזיקה, אובדנית. וקבענו כלל גדול, שהוא חורז כאן את כל מהלך הדברים, רגשי אשם הם חיוביים, מועילים ובונים, רק כשמשמשים להתקדמות וצמיחה. ברגע שרגשי אשם משמשים להכפשה עצמית ולשקיעה בתוך האבנות, מוטב שלא העלית, כמו שאמר אותו אדון לפועלו, שאלה את החיטים לעליית הגג ולא עירב בהם קו חומתין כדי שישמרו מריקבון. עירבת בהם קו חומתין? שאל האדון את הפועל, אמר לו הפועל לא. אמר לו בעל הבית, מוטב שלא העלית. עכשיו צריך להוריד את הכל חזרה. אותו דבר גם פה. אם אתה משתמש ברגשי אשם כדי לבנות לך את ארון המיטה, החידלון, הייאוש, העצבות, אין איזה מקום. מוטב שלא העלית. אל תשתמש בהם. אליהו כיתוב, פסקה אחרונה, אליהו כיתוב בספרו איש וביתו, כותב שכל הרגשות ניטעו בנו כדי שנוכל לעבוד את השם באמצעותם מתוך רוב אהבה ויראה. לפלאים, כן? אהבה ויראה, אלו שני מצבי הנפש העילאיים ביותר. אהבה זה הקרבה, היראה זה הכבוד שיוצר מטבע הדברים את העמידה מרחוק, כן? כל תכליתנו זה לעבוד את השם באהבה וביראה. בתחילו וברחימו, כלשון הזוהר הקדוש, כל מצווה שנעשית בלא אהבה ויראה, אין לה כנפיים, כאילו היא לא עולה למעלה. אהבה ויראה, טרי גדפין זה נקרא, שני כנפיים, כן? כל הרגשות שיש בנו, כולם צריכות לשרת את התכלית המופלאה הזו. אתה מוצא בקרבך שכל? איך אני יכול באמצעות השכל להגיע למדרגה של עבודה באהבה ויראה? אתה מוצא גוף עם צרכים, עם צורכי אכילה ושתייה? גם פה השאלה, איך הגוף הזה יכול להביא אותי לאהבה ויראה? הצורך הפיזי הזה של לאכול ולשתות. אני יודע איך זה יביא אותי. אני אברך על המזון, אני אדאג לקשרות המזון, אני אגיד דברי תורה על השולחן, או נמצא שהאכילה מביאה אותי לאהבה ויראה. בעצם כל הכוחות כולם, כולם תכליתם, כן? עניינם, זה להגיע או להביא אותו למצב שבו אנחנו עובדים את השם באהבה ויראה. כן? מתוך אהבה, רוב אהבה ויראה. ועם כוח, ועם כוח מסוים, לא קידם אותנו לתכלית הנשגבת הזו של אהבה ויראה, סימן שלא השתמשנו בו נכון. לא השתמשנו בו נכון. אז עם כל הכבוד, בבקשה, יש אפשרות של תשובה. קח את הכוח הזה, ועכשיו תשתמש בו בצורה נכונה. עכשיו תשתמש בצורה נכונה. כן, כן. יראה, זה מצב נפשי. יראה זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. למעשה במובן מסוים היא גבוהה אפילו מאהבה. למה? היראה זה מה שנקרא יראת הרוממות. היראה זה חוש נפשי עמוק מאוד. זה לא חוש, זה ציור, זה מחשבה, לא מחשבה כאן, זה מחשבת הלב, כן? זה בינה פנימית שבאמצעותה אנחנו צופים בגדלות השם. אנחנו לא מגדירים את הגדלות, אבל אנחנו באותו ציור, הציור הזה מאפשר לנו להציץ בעומק כבוד השם. כלומר, אותו כבוד, אותה רוממות שמצידה אין כאילו בכלל יחס בין האדם לבורא. כמו שאומר, וירא ויאמר, כאשר יעקב חלם את חלום הסולם והוא קם בבוקר, וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? התעורר בו יראה. התעורר בו יראה לחוש ולהרגיש את הקדושה העמוקה שנמצאת בבית אל. קדושת המקום. שם התעוררה היראה. היראה מתעוררת מתוך איזושהי צפייה פנימית על עומק הרוממות האלוקית. אנחנו לא מגדירים את זה בשום אופן, אבל אנחנו חוזים בזה. מה נורא המקום הזה? אין זה כי עם בית אלוקים וזה שער השמיים. זו היראה. אהבה לעומת זה, קצת קשה להגיד אחרי מה שהסברנו על היראה, אבל אהבה לעומת זה, היא מסדרת את יחס הדבקות וקרבת אלוקים, לעומת היראה ששם אין קרבה, שם יש ריחוק. מרחוק נראה לי השם, זה פסוק. לעומת היראה, באהבה אנחנו מבררים ומביאים לידי ביטוי את הקרבה לקדוש ברוך הוא. דוגמה, היראה והאהבה מצויים בכל דבר שאנחנו עושים, למשל בלימוד תורה. מה זה יראה בלימוד תורה? הציור הפנימי מתוך המפגש עם התורה. ציור פנימי שהתורה היא נפלאה ועליונה ואי אפשר להבין בה כלום. עין לא ראתה זולת... סליחה. אין היה לא שזפתו. נעלמה מעיני כל חי. כל הביטויים האלו, הם מדברים על בחינת היראה. זאת אומרת שאנחנו צופים בגדולתה של תורה, ואין שום יחס הבנתי בינינו לבינה. אנחנו צופים בגדולתה. מה זה אהבה בלימוד תורה? שאנחנו עוסקים בה. אנחנו מתקרבים לגודל הזה. הגודל הזה שמגלה את עצמו. בתורה הזאת דיברה התורה בשפת בני אדם. הגודל הזה שיש לנו אפשרות להתמודד, להיפגש איתו באמצעות 48 דרכים שהתורה נקנית. גם שם כתוב ביראה, אגב. כי הבסיס תמיד הוא יראה. אהבה בלא יראה זה דבר נורא. לעולם יהיה אדם ירא ויהיה אדם אוהב. שאם הוא אוהב בלבד הוא בועט. ואם הוא ירא בלבד הוא שונא. מעניין. כי אם אנחנו רק חווים את ההרגשה של הריחוק, נשגבות העצם לעומת קטנות הנברא, הזרות הזו גורמת לנו שנאה בסופו של דבר. ואם רק נוהב, הקשר יהיה מובנה, בנוי רק על הקרבה, בסוף נבעת. ליבנו יהיה גס בתוכן העליון הזה. כי אנחנו לא רואים את גדולתו. נדמה לנו שאנחנו, איך אומרים? אותו הדבר, כן, אנחנו כן, לומדים תורה, יש לי שכל, השכל שלי עכשיו לומד, בסדר, אני מבין, כן, כן, הסבירו לי, אני מבין, אני אחוק עם מה שכתוב פה, אני אפילו מעביר דרשה, אני בשולחן שבת, מוחאים לי כפיים, כן, אני והשכל של התורה הזה, אותו דבר, בסדר. היראה מאפשרת לי להבין שמעשה האהבה עם התורה הוא בעצם כטיפה מן הים, לעומת הגודל השורשי של התורה. רק מתוך הידיעה הקודמת הזו, אני יכול להתאהב בתורה, ולעסוק בה, ולהבין אותה, ולהרגיש, ולחוות אותה ברגש, בדמיון, בשכל, במידות. כן? כל מה שמידותינו יכולות להכיל מן הקודש, גם זה קשור למעשה האהבה. כן? זהו. אבל כל זה צריך להיות על בסיס של יראה. אז זה העניין של יראה. זה העניין של יראה. יכולה להיות לנו אפילו יראה ממפקד. יראה מאב. כלומר, היראה תמיד היא תפיסת נקודת הכבוד, או הרגשת נקודת הכבוד הפנימי של הירו, כן? האבא שלי, אבא שלי. אני ירא ממנו. אני ירא ממנו מכיוון שהוא מסמל לי באישיותו. איזה מושג על של סמכות, של אחריות, משהו שהוא נשגב מהבנתי. אני ירא ממנו. אבל אני גם אוהב אותו. הוא מרכיב אותי על הגב, הוא משחק איתי, אבל אני זוכר שאני ירא ממנו. כדי שאני לא יחשוב כאשר הוא משחק איתי שהוא חבר שלי, ויתחיל לקרוא לו בשמו הפרטי. גם רעה חולה שקיימת בחלקים מהציבור, כן, שקוראים לה אבות בשמות הפרטיים. ילד קורא לאבא שלו בשם פרטי. שמעת את זה? בעיה רצינית מאוד. זה שייך לכל הסוגיה הקשה הקשה של תורה בגובה העיניים. שאין כבר יראה לתורה, אין יראה לדוד המלך. לוקחים ודנים אותו באמות מידה של כל מיני עמי ארצות חוטאים. כן? מכניסים את דוד באותו המקום, משפילים אותו משמי שמיים ומורידים אותו, כן? לדרגה שלנו. זהו. אז דיברנו על יראה ואהבה, אם כן כל הכוחות שבתוכנו, עניינם ושימושם הוא רק במידה, והם אכן מביאים אותנו לאהבה וליראה. וכך גם לגבי רגשי השם. אם רגשי השם מניעים בנו תנועה של תשובה ותיקון החטא, דבר שגורם בסופו של דבר ליראה ואהבה, כי ככל שאני מסלק את חטאי מכוח רגשי השם, העין הפנימית נפתחת, ואז אני רואה מסוף העולם ועד סופו, וממילא אני ירא ואוהב. אם באמת רגשי השם מפנים את הפסולת מהעין הפנימית, יוצרים שמיים בהירים בנפש, ואז האדם רואה מסוף העולם ועד סופו, כן, לחיי, אז זה בסדר. ואם זה מביא למצב ההפוך, שאני הולך ושוקע תחת ערימות של חטאים, והרושם הכבד שהם יוצרים על התודעה שלי, כן, לא טוב. הלאה. בואו כרגע לא, אתה הולך למקום אחר, אנחנו נסתפק בהגדרה הזאת, כי אני דווקא רציתי להדגיש את הנקודה הזאת. יש כמובן היבטים שונים לאהבה ויראה, אבל רציתי דווקא לדבר על נקודת הכבוד כרגע. לא רוצה כרגע להכניס דבר נוסף, הלוואי שנבין את הדבר הזה. יש כל מיני היבטים וגוונים, גם לאהבה וגם ליראה, שאלה מאיזה כיוון מסתכלים על זה, מלפנים, מאחור, מן הצד, מן מעלה. אבל הייתי רוצה כרגע לא להוסיף, כן? היה לי עניין להסביר את זה דווקא ככה, כי במיוחד בדורנו מאוד חשוב להבין את נקודת הכבוד. העניין של הכבוד, דבר מאוד חשוב. כן? זה דור שכולם חכמים וכולם לבנים, כולם יודעים את התורה, כל אחד מתיימר. אז רציתי דווקא להסביר את העניין של היראה באופן הזה. בסדר? מסתפק בזה. לפיכך, על פי ההסתכלות הזו. לפיכך, אם רגשי השם שלנו מביאים אותנו להיות זהירים יותר ולחגור לדוגמה חגורות בטיחות בשעת נסיעה, כן? שיפור, התקדמות, או לבדוק את מזוננו מפני תולעים ושרצים, גם לא בלחץ, בפניקה, בחומרה יתרה, בחרדתיות, אלא הכל בכיף, ביראה ובאהבה לבדוק שרצים. לא ביראה בלבד, ולא באהבה בלבד. לבדוק שרצים ותולעים ביראה ואהבה. או לוודא שהמזוזות בביתנו כשרות בתכלית הכשרות, הכשרות. כן? או להשלים עם קרוב משפחה איתו הסתכסכנו. אם רגשי האשם בנפילת היחסים בינינו גורם לי לחגור מותניי ולשאול את עצמי איך אני יכול להשלים איתו, מצוין. נמצא שרגשי האשם הביאו לשלום, לאהבה. נעשה כל מה שיש בידינו לעשות ונשיל מעצמנו את רגשי האשם. הבנתם מה נאמר פה? זאת אומרת, רגשי האשם זה כאילו כמו נשל הנחש. זאת אומרת, רגשי האשם זה מין אור כזה, זה כמו אור בעין, שגוף התודעה צומח בתוכו. יש לי רגשי האשם, רגשי האשם מפתח בי רצון להתקדם, אני מתקדם ומשיל את רגשי האשם. כלומר, זה מילא את תפקידו, כמו הקליפה שבתוכה מתהווה הפרי. כן? אז לא שרגשי האשם זה קליפה, זה דבר מופלא ואדיר. אבל רגשי האשם זה מעין חממה שבתוכה אמור להתפתח רצון להשתפר. זה התפקיד שלו. כל מה שמיותר, כל תפיסה, כן, לא נכונה של רגשי האשם, כל תפיסה שהיא לא כזו, את זה נשיל. את רגשי האשם האלו לא ניתן להם אפשרות להתפתח. נשתמש גם ברגשי האשם החיוביים כדי להוות לנו בית גידול להתפתחות הרצון הטוב. זה התפקיד היחידי של רגשי האשם. וכן, אם אישה שחשה, כן, אגב, סליחה, כן, מה שאמרנו בסדר, אבל למעשה מה שהיא רוצה להגיד כאן, וגם זה אמרתי ברמז, כן, להשיל את רגשי האשם המיותרים, גם זה אמרתי, כן, מה זה רגשי האשם המיותרים? אוי, נתתי סתירה לילד שלי, אוי, אני נוראה ואיומה, אין לי זכות קיום, האוויר שאני נושמת, חבל לה, אוי, אוי, אוי. זה רגשי האשם מיותרים. כן? זה כימותרפיה קטלנית. מה אנחנו ניקח מרגשי האשם? את אותו המידה של רגשי האשם, שמעוררת אותנו לתיקון ולפיוס, זה מה שביכולתנו לעשות, זה מה שחובתנו לעשות, ושום דבר מעבר לזה. כל רגשי האשם העודפים, שפוסלים אותי לכהונה, שפוסלים אותי מלהיות האימא של הילד שהיא סתרה לו, כל הרגשות האלו, לסלק אותם. הם לא שייכים לעניין. הם לא מותאמים לכוונה האלוקית בבריאת רגשי השם. זה מה שאומרת כאן בעצם, על העניין של השלט רגשי השם, להשיל את המידה היתרה ששורפת אותנו. שמחסלת אותנו. המינון הכימותרפי המוגזם, זה לא דוגמה טובה. כימותרפיה זה לא העניין פה. ודאי וודאי שזה לא טיפול כימותרפי רגשי האשם. אבל רגשי האשם באמת הם נועדו כדי להרוג תאים סרטנים, אבל לא להרוג שום תא חי. שום תא חי. אל תכפיש את עצמך. ואל תזלזל בעצמך בגלל שחטאת. כן? שום תא חי. זה בא רק לסלק את התאים הסרטנים. כשיש. נעשה את כל מה שיש בידי עשו אנשים עצמם רגשי השם. וכן, וכן, אם אישה שחשה רגשי השם על כך שביתה, שביתה, אינו נקי דיו, איזה מין עקרת בית אני... איזה אישה אני, איזה בעלת משפחה אני שלא מסוגלת לספק את הסחורה לבני הבית. אם אישה כזאת היא שחשה רגשי האשם על כך שביתה אינו נקי דיו, מצליחה להחליט לעצמה בלי לחוש כל רגשי האשם, פשוט לנקות את הבית, להבין את המתבקש מן המסקנה הזו שביתה לא נקי, המסקנה המעשית היא מאוד פשוטה וזה עולם המעשה כידוע, היא מסיקה מזה שפשוט צריכה ליטול את המטטה ולנקות את הבית, לעשות יותר חסד עם הזולת ולהיות נחמדה יותר כלפי בעלה, ילדיה והוריה. אלו הכיוונים המעשיים שפתוחים בפנינו תמיד. אלו הכיוונים שפתוחים, אם באמת בזה היא בוחרת, כאשר רגשה שם מתעוררים בה, היא תגיע להרבה יותר באמצעות גישה בוגרת, שיש ביכולתה להביא כל אחד ואחד לתחושה של שמחה וסיפוק כלפי בעלה, ילדיה והוריה. כן? אם כן, אם היא בחרה להשתמש ברגשי אשם כלפי הבית, כן? לנקות אותו, וכלפי בני המשפחה שהיא אולי חטאה כלפיהם, לעשות עמם יותר חסד, הרי שבזה היא מיגרה את אור השלום, הסיפוק והשמחה במרחב המשפחתי שלה. טוב מאוד, מצוין. באחד הימים קיבלתי שתי שיחות טלפון מנשים שחשות אשמה. אחת מהם סיפרה, אני חשה אשמה כל כך מכיוון שחברות שלי מארצות הברית חלו במחלות קשות. אני מרגישה שכל הדור שלנו לוקה בכל הקשור לשמירת הלשון וביכולת לדון לקו זכות. היא עשתה את הקשר, את הלינק, בין זה לזה, בין המחלות הקשות לבין שמירת הלשון. אני שרויה בכזו עוגמת נפש, שממש קשה לי היה לתפקד בימים האחרונים. שאלתי אותה, אלו דברים חיוביים. זאת אומרת, היא הסיקה מסקנה שמחלות קשות נגרמות כתוצאה מאי שמירת הלשון. אגב, הדבר הזה לא בהכרח הוא מוטעה. השאלה, לא בהכרח, תחת אלוקים אנוכי, אני לא יכול להגיד למה זה קורה, אבל ודאי שיש זיקה בין דבר לדבר. גם התורה מדברת על עונשים, כן? סקילה לדבר כזה וכזה, שריפה. התורה לא נמנעת מלנקוב ערך משמעתי לכל חטא וחטא, זה דבר ברור. שאלה מה אתה עושה עם הידיעה הזו? מה אתה עושה עם הידיעה? שמחלה קשה, כן? יכולה הייתה להיגרם כתוצאה מחטאות, חטאות הציבור של חטא לשון הרע, ישראל הריבים זה לזה, זה לא כבר חטא שלך, אתה יכול להיות צדיק ולהשתדל מאוד, כן? ואף על פי כן, מה אני עושה עם הידיעה הזו? מה אני עושה עם הידיעה הזאת? שמחלות כאלו נגרמות כתוצאה מהאטמוספירה המוסרית הקשה, כן? סביב שמירת הלשון, או צניעות, או כל דבר אחר. מה אני עושה עם הידיעה הזו? או, וזו השאלה. השאלה, מה את יכולה לעשות עם התודעה העודפת הזו? כן? לא שאלתי נכון. מה את יכולה לעשות עם התודעה הזאת? אם היא תודעה עודפת, לא יכולה לעשות שום דבר. אבל מה אפשר לעשות עם התודעה הזו? שהיא מתנה. זו מתנה. זו מתנה לראות את הקשר בין סיבה ומסובב. זו מתנה להבין שכתוצאה מזה שאנחנו לא צנועים מספיק, לא שומרים על העיניים, כעסנים, זה מתנה להבין שבגלל זה כואבת לנו העיניים. הששה מכעס עיני. אבל מה אתה עושה עם הידיעה הזו? מה אתה עושה? זו השאלה שואלת אותה. שאלתי אותה, אילו דברים חיוביים יש ביכולתה לעשות? הסיבה והמסובב האלו, למה הם מרמזים? לאן הם מבקשים למשוך אותם? החידה הזאת, כן? לאן? לאיזה שיפור ושינוי היא מעודדת אותך? אלה דברים חיוביים שביכולתה לעשות. אולי היא יכולה לדוגמה למסור שיעורים בבתי ספר על הנושאים הללו. מה תצעק אליי? משה רבנו צועק לקדוש ברוך הוא, מצרים מאחור וים סוף מלפנים. מה תצעק עליי? מה זה התודעה הדיכאונית הזו? דבר אל העם, ויסעו. זה מה שאפשר לעשות במצב כזה. שמצרים נמצאים מאחור, וים סוף מלפנים, במדרגה של דור, את אותו דור, דור דעה. מה הפעולה שצריכים לעשות במצב כזה? לא לצעוק ביוש, פשוט לנסוע. תעשה. לך לים. תוריד את הרגל. כנס פנימה. אני כבר אקרא אותו. אתה תעשה את מה שאתה יכול לעשות. אבל התודעה הבעייתית של מצרים מאחור וים סוף מלפנים, ואני בתווך, הרוס, גמור, מחוסל, לא לשם כך, אומר הקדוש ברוך הוא, הולדתי את הדילמה. הדילמה נוצרה כדי לפתור אותה בפעולה מוסרית, אמונית, נכונה. תנקוט עמדה, קדימה. תעשה פעולה, הכל פתוח. כי אין חשבון ואין דעת בשאול אשר אתה הולך שם. פה זה עולם המעשה, שם כבר לא תוכל לעשות שום דבר. פה, על ידי מעשים, אפשר לתקן ולגמור הכל. פה זה לא עולם של אובדן השתונות, זה לא עולם של דרשות, זה לא עולם של מבוכות, אובדן, עיצה וכיפאון. לא, זה מקום שעושים. תעשה. דבר אל עם וישאו. מה את יכולה לעשות בעקבות התגלית הזאת? אולי יכולה לדוגמה למסור שיעורים בבתי ספר על הנושאים הללו. הנה, זה הפעולה שצריכה לעשות, פשוט מאוד. לפתור את כל הבעיה ברגע? ודאי שאת לא יכולה. אבל את יכולה לייסד שיעור בבית הספר, אולי בשכונה, יש הרבה שיעורים כאלו. היא השיבה שיש לה משפחה גדולה ולכן אין לה כל אפשרות לצאת מן הבית. ומלבד זאת, היא אישית אינה מתאימה לפעילות מסוג זה. טוב, הכיוון המעשי הזה נפסל. אפשר להבין. ואז שאלתי אותה, מה דעתך להתקשר לאישה אחת בכל יום, ולדבר איתה על הצורך להיזהר בשתי המצוות הללו, בדיוק כפי שהתקשרת אליי היום? כן. ההצעה הזו הצליחה לנער אותה מהגמומיות. למה? למה התנערה מגמומיות? למדנו כלל גדול. הגמומיות היא תמיד נמצאת במקום של אין סיכוי, אין פתרון. איפה האדם מתחיל להתעודד? שהוא מגלה פתח. היינו להתקשר לאישה אחת ביום ולדבר איתה על חשיבות שמירת הלשון. למרות שהבעיה היא גדולה, אבל מציאת הכיוון המעשי הוא נותן תקווה. מבחינת מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך. יופי מצוין, הצלחתי לראות אותה מהגמומיות ביתה שרויה. רגע שהאשם שלה הניע אותה לעשייה חיובית. בזה היא בעצם השתחרה מהמלכוד של רגשי האשם המופרזים, שגרמו לה בעצם להיות בתוך ענן בבחינת וימש חושך. העומד לא יכול לשבת והיושב לא יכול לעמוד. זה המצב של רגשי האשם מופרזים. אדם לא יכול לעשות דבר. ברגע שהיא מוצאת כיוון מעשי שאפשר לפעול לפתרון הבעיה, הבעיה נפתרת. לא כולה, אבל הכיוון. אנחנו כבר יודעים את מבוא העיר, יודעים לאן להתקדם. אז זה כבר יכול לשחרר אותנו מהגמומיות והצפות. ניצור כאן בית שלום.